לדעתי השתקנו באות י"ב, אם אני טועה תגידו לי, מי שזוכר אחרת שיש לו ספר. אני רוצה קצת לחבר את זה להתחלה, על מה דיברנו. אפשר לומר, תלוי מאיזה פינה מסתכלים על התורה הזאת. התורות של רבי נחמן זה כמו בניין. אפשר, מי שלא למד צילום מבין את זה, איזה זווית זה קצת. אז למעשה, יש נקודה אחת שאם מסתכלים ממנה, אפשר להבין את הכל כמכלול. כנראה שזה הכי נכון. אם הכל נכנס מתחת לכותרת הזאת, הכותרת הזאת היא קצת ארוכה, זאת אומרת, האמת האמיתית היא תתגלה לעתיד. היום אנחנו מתפללים, ואמת השם לעולם, הללויה. זו התפילה שלנו, שהאמת תתגלה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. האמת תתגלה לגמרי בעתיד. יש לנו, וזה כותרת, מתחת לכותרת הזאת נכנסים המון דברים. יש לנו עבודה עכשיו, זה כתוב בהרבה מקומות, שכל מה שיהיה לעתיד לבוא, הכל תלוי במה שאנחנו עושים עכשיו, והוא דומה למה שאנחנו עושים עכשיו. אם אנחנו עכשיו נגלה את האמת כמה שאפשר עכשיו, האמת שתתגלה לעתיד לבוא תהיה עמוקה יותר. ואותו דבר כל אדם בפרט, כל מי שעובד יותר קשה בשביל לגלות את האמת עכשיו, האמת שתתגלה לו לעתיד לבוא תהיה עמוקה יותר. ועל זה נאמר המשל הידוע, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, שלמעלה זה ישר, אבל למטה בכל מקום העומק הוא לא שווה. זאת אומרת, באופן כללי, האמונה והביטחון והשמחה, הכל יהיה בשלמות אצל כולם. אבל העומק, זה תלוי כל אחד. איך שהוא הכשיר את עצמו, איך שהוא הכין את עצמו בזמן הזה. אחד מהעניינים של האמת, איך אפשר לדעת אם בן אדם הוא אמיתי או לא? בכלל, כל אחד, כל בן אדם, הרי אני לא מדבר עכשיו על מנהיגים ועל אנשים גדולים. כל אדם, איך הוא יודע על עצמו אם האמיתי או אמיתי או לא? אם השאיפה שלו לעבוד את השם זה באמת או לא, זה ככל שהוא סובל יותר את האחרים, סימן שהוא יותר אמיתי. ככל שהוא יותר קצר עם אנשים אחרים, הוא לא סובל אותם, אז הוא פחות אמיתי. זה יותר, כמו שאומרים, הפרטיות שלו והקטע שלו והפינה שלו, ושם טוב לו, הוא צריך דווקא את ה... כן, שמעתי עכשיו ברחוב, מישהו סיפר בדיחה, בדיחה ידועה שיהודי עלי בודד בונה שני בתי כנסת, תראים את זה. הוא צריך לבנות אחד שאליו הוא לעולם לא ייכנס. אז כשזאת ההתנהלות, סימן שאין אמת, סימן שזה הכל, זה הכל לצורך עצמו. זה מגדיל את הנוכחות של עצמי, את הגאווה של עצמי, את הכבוד של עצמי. כשיש אמת, אז יש התחלה של נגיעה בנוכחות של הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו רואים את זה, ההשתקפות של זה, ככל שאנחנו יכולים לסבול יותר אנשים אחרים ואנשים שונים. למרות שהסגנון שלהם הוא שונה, והניגון שלהם הוא שונה, והאוכל שלהם הוא שונה. ככל שזה יותר שונה, ואף על פי כן אנחנו מסוגלים לאהוב אותם ולהתחבר איתם. כי סוף כל סוף כולם רוצים את אותו דבר, ועוד כותרת, תכף נגיע לזה. אז סימן שאנחנו אמיתיים. כשאנחנו, וזה למדנו בתחילת התורה, כשאנחנו מתחברים עם כולם, אנחנו תופסים בשורש, וכשאנחנו תופסים בשורש, אנחנו מגיעים לאמת, וכל המקטרגים לא יכולים להפיל אותנו. מי שזוכר את ההתחלה, התחלנו את זה עוד מזמן, בחורף. אף מקטרג לא יכול להפיל אותנו אם אנחנו אוחזים בשורש, לאחוז בכיסא כבודי, והדרך לאחוז בשורש זה לאחוז בשורשי נשמות ישראל. איך אפשר באמת להכיר, להחזיק בשורש, ולהחזיק בשורש של הנשמות? למדנו שזה באמת הולך דרך המנהיגים, אבל דרך מנהיגים אמיתיים, ולא דרך מנהיגים של שקר. מנהיג אמיתי זה אותו אחד שמכוון אותנו, שנוהב את כולם, גם את אלה שלא תחת ההנהגה שלו. זה בדיוק הנקודה. וכמו שרבי שמעון בר יוחאי אמר בזוהר, אנא סימנא בעלמא, אני כמו שלט. שלט זה לא הדבר בעצמו, זה השלט להגיע אל הדבר. מנהיג אמיתי, מה המשמעות של המילה מנהיג? בואו נחשוב, תמיד אנחנו לומדים קצת עברית, בדרך כלל. מה אנחנו אומרים שכחנו קצת? אבל צריך לחזור ללמוד עברית. מה זה מנהיג? מנהיג זה לקחת קבוצה ולהעביר אותה ממקום למקום. מנהיג זה לא חובר חבר. אתם יודעים מה זה חובר חבר? זה אחד שהולך למקום של נחשים ושל עקרבים וכל, ומאפנט אותם, שהם כולם התקבצו מסביבו, כמו בסיפור של הסיפור הגרמני, על אותו אחד שאסף את כל העכברים מהעיר ושלא שילמו לו, אז אסף את כל הילדים, כן? זה ממש, זה דוגמה של מנהיג של שקר. מנהיג אמיתי זה שהוא לוקח קבוצה, נגיד קבוצה שנמצאת במדבר, והוא מוציא אותה מהמדבר, הוא מביא אותם למעיין של מים. זה מנהיג אמיתי. ואם תסתכלו בספרות העתיקה, אז למה שקוראים היום מדריך, מדריך טיולים או מורה דרך, כן? אז קראו לזה בספרות העתיקה, קראו לזה מנהיג. כך קראו לזה, כי זה באמת, זה הדוגמה הפיזית של מנהיג. וברוחניות מנהיג זה מישהו שלוקח אנשים אחרים ומקרב אותם לקדוש ברוך הוא. זה המעיין האמיתי, זה ה... כי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים, זה מנהיג של שקר. שהוא רוצה, הוא למעשה הוא חובר חבר. זה כתוב ביחד עם עובי עידוני בתורה. הוא מחבר אנשים אליו, הוא יישב במרכז וכולם ימחאו לו כפיים וזה יהיה נחמד. זה מנהיג של שקר, שכשאנחנו בדרך להכרת האמת, זאת אומרת, כל העבודה שלנו, כל התורה שאנחנו לומדים עכשיו, זה היות שהאמת יתגלה לעתיד, ואנחנו אמורים לקבל את האמת הזאת, לקבל אותה בצורה עמוקה, אז בואו נעשה עכשיו את המקסימום כדי לגלות את האמת. אז אנחנו צריכים להתחבר למנהיגים שמובילים אותנו בכיוון האמיתי ולא מסחררים אותנו מסביב לעצמם. זה עשה לך רב, אבל שהוא יהיה רב, לא שהוא... הרב האמיתי, את יודעת מה זה רב? רב זה קיצור של המילה ריבון. אוי ואבוי אם בן אדם יהפוך להיות הריבון שלנו, לעבודה זרה. אבל אנחנו לא אומרים עליו שהוא ריבון, פעם לא אומרים על בן אדם ריבון, מקצרים את המילה ואומרים במקום זה רב.
אדמור זה.
מה?
אדמור זה...
זה אדון, לא ריבון. אדון, יש אדון ויש עבד. באדון אין ראשי תיבות של המילה ריבון. יא ריבון עלם ועלמיה, שם אומרים ריבון. ריבונו של עולם. ריבונות זה מין אדנות טוטלית עד הסוף. אדון, זה יכול להיות אדון ביחס למשרתים שלו. יש מילה בעברית, מלך יכול להיות בן אדם. מותר למנות אדם למלך. אבל יש מילים שהם מיוחדים, מילים מיוחדות, אך ורק לקדוש ברוך הוא. הביטוי בורא, הביטוי ריבון, הביטוי, אפילו הביטוי אלוקים, שהוא אחד מהשבע שמות שאינם נמחקים, לא מיוחד לגמרי לקדוש ברוך הוא. השם אמר למשה שאתה תהיה לו לאלוקים והוא יהיה לך לפה, זה כתוב על משה ואהרון. אלוקים זה שופט, זה דיין וכל זה. אבל יש כמה ביטויים שבחמלת השם עלינו, שהשאירו לנו את הביטויים האלה שהם יהיו מדויקים, שאנחנו גם בתנך וגם בדברי חכמים, וגם זה אמור להיות בשפת היום יום, אם נדבר בשפה מדויקת, מותר להשתמש בהם אך ורק לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על בני אדם, אנחנו לא אומרים ריבון, אנחנו אומרים רב. זאת אומרת, זה מין דרגה נמוכה של ריבונות. עשה לך רב, זה תמצא לך מנהיג שיקרב אותך לריבון, אבל לא שיסובב אותך מסביבו, שתרקוד מסביבו כאילו שהוא הריבון. זה מנהיג של שקר. ואם רוצים, אם אנחנו רוצים להתחבר עם כולם, אנחנו לא יכולים ללכת אחרי מנהיג של שקר. מנהיג של שקר זורע פירוד, זה המהות שלו. המהות שלו שהוא יוצר לו חצר עם אנש, ויש לו את אנחנו ויש לו את ההם. אנחנו זה אנחנו וההם זה ההם, ואנחנו תמיד צודקים והם תמיד לא בסדר. אז עכשיו, איך מגיעים לנקודת אמת כזאת? ודיברנו על זה הרבה בעבר. איך מגיעים לנקודת אמת שאפשר לזהות אמת בעולם, גם אמת בתוכנו וגם אמת בעולם? האמת בתוכנו, אמרנו כרגע, מזהים אותה על ידי זה שאם רואים רצון אמיתי להתחבר עם כולם, סימן שאנחנו על קצה של דרך אמיתי. אנחנו לא מחפשים את עצמנו, אנחנו מחפשים כבוד שמיים. אבל איך אפשר בכלל לזהות? הרי ככלות הכל מסתובבים בני אדם בעולם שעדיף לא להתקרב אליהם. עדיף אולי להתפלל עליהם, אבל לא להתקרב אליהם. איך אפשר לזהות את זה? אז את זה יכול לזהות אחד משניים, זה אנחנו הולכים לראות עכשיו. או שאנחנו נמצאים בקצה העליון ואנחנו מתוקנים לגמרי, ואנחנו כולנו אמת לפי הדרגה שלנו. לא אמת כמו משה, אבל אמת. ואז אי אפשר לשקר אותנו, כי אנחנו לא משקרים את עצמנו, אז אחרים לא יכולים לשקר אותנו. או שאנחנו בקצה התחתון, ואנחנו לא חכמים בכלל, אבל התפילה שלנו והתורה שלנו והמצוות שלנו הם עם עמידה פשוטה מול הקדוש ברוך הוא, של אני אתה, איך שאדם פשוט יכול לעמוד מול השם. לא איך שצדיק גדול עומד מול השם שמרוב יראה הוא יכול להתעלף, כן, אדם פשוט הוא לא נמצא במקום הזה. אבל על כל פנים הוא עומד עם אמת פשוטה של תחושת הנוכחות. וזה גם קצה של עבודה גדולה. רבי צדוק בפרי צדיק כותב שזה בחינת מחיית עמלק. אם בן אדם מגיע להרגשת הנוכחות, דיברנו על זה הרבה, הרגשת הנוכחות זה לא אומר שאני יכול, שזה דווקא חייב להיות עם מישהו שראיתי אותו פעם או משהו כזה, זה לא נכון. אפשר להתחבר למישהו דרך הטלפון, למרות שאף פעם לא ראו אותו בחיים, וכשפוגשים אותו מאוד שמחים, זה חבר ותיק, כן? יש אפילו שאלה אם צריך לברך שחיינו על אחד כזה. השאלה נשאלה עוד לפני היות הטלפונים, אבל חבר על ידי מכתב, היו כאלה, מארצות רחוקות שהתחברו, והם נפגשו בסוף, בדרך כלל נפגשו פה בארץ, כן? נפגשו בסוף, אז היה שאלה אם אפשר להגיד שחיינו על חבר שהרבה זמן לא ראו אותו, כי זו פעם ראשונה שראו אותו בכלל. נדמה לי שכתוב שאפשר, אני לא זוכר. מה קורה אם כשכותבים מכתב לאותו אחד, באותו רגע שכותבים לו מרגישים מאוד חזק את הנוכחות שלו, למרות שלא ראו אותו. לפחות תחושת נוכחות כזאת יכול להיות עם הקדוש ברוך הוא, ומינימום בתפילה. וזה לא קשור עם מדרגות, זה לא קשור עם השגות, זה קשור עם אמונה פשוטה. וכשיש את זה לבן אדם, יש לו, הוא יוצר בתוכו, נוצרת בתוכו, נקודת כובד, אמיתית, שבעזרתה הוא יכול לחשוף את השקרים. אבל בשביל להמשיך פה הלאה, אנחנו צריכים כמה הקדמות. בהתחלה אנחנו באות י"ב, שם הוא חוזר חזרה לעתיד לבוא. כל מה שדיברנו עכשיו זה הכל הקדמה ללעתיד לבוא, זה האמת הקטנה של עכשיו, של הזמן הזה. הוא חוזר פה באות י"ב ללעתיד לבוא, אבל צריך כמה דברים להקדים, כי אחרת לא נבין את הקשר. צריך להבין ככה, קודם כל, יש לנו באות י"ב, הוא מדבר על זה שהתפילה היא התנוצצות משיח. במדרשים מופיע שהתפילה קשורה עם ריח ועם נשימה. יש ביטוי בדברי חז"ל לבעל החותם אני מתפלל, שזה ביטוי לגמרי מופרך, לא מובן בכלל. ויש ביטוי נוסף בתנ"ך, ותהילתי אחתום לך. כתוב אחתום עם ט'. אנחנו מדברים בשפת עגלים, אי אפשר להכיר את זה. אנחנו לא יודעים אם זה תת או תף, אבל בתנ"ך כתוב, ותהילתי אחתום לך, זה מלשון חוטר. בשלה הקדוש כתוב, אין רגע בלא פגע, שאין רגע ללא תפילה. אל תפגע בי, שכתוב בירמיהו, הדבר אשר היה לירמיהו הנביא, דברי הבצרות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תתפלל אליהם, אני לא רוצה לשמוע שאתה מתפלל אליהם. כזאת מידת הדין הייתה, אז כתוב שם, אל תפגע בי. החז"ל לומדים מזה שפגיעה זה אחד מהשמות של תפילה. ואין רגע בלא פגע, מה? ויפגע
במקום,
ואני שם. ויפגע במקום זה כבר דרש.
כן.
אבל ואל תפגע בי זה בפשט. והשלה הקדוש אומר, אין רגע בלא פגע. זה פתגם עתיק, הרבה מלפניו. מה פירוש אין רגע בלא פגע? הוא אומר, כמו שאין רגע בלי לנשום, אין רגע בלי להתפלל. הבן אדם מתפלל כל הזמן. עכשיו אנחנו צריכים להבין את זה, מה המשמעות של זה שאדם מתפלל כל הזמן. אם נסתכל על בן אדם, הבן אדם יש בו שתי קצוות. שני קצוות של עיקר, מה המהות שלו. מצד אחד, עיקר המהות של האדם זה הרצון. הרצון הכי מרכזי שלו, וזה מתפרס לעוד כל מיני רצונות. בן אדם ללא רצון זה לא בן אדם. בן אדם עם פחות שכל, או עם פחות רגש, או עם פחות כוח, זה עדיין בן אדם עם חיסרון. הבן אדם ללא רצון, אז הוא לא בעל בחירה. הוא לא בגדר אדם. זה מצד אחד. מצד שני, הנקודה הכי מרכזית של האדם, זה הקשר שיש לו עם הבורא שברא אותו. זה הנקודה הכי מרכזית של האדם. אם נחבר את שתי הנקודות האלה, זאת אומרת שהנקודה הכי מרכזית אצל האדם, זה הרצון להרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. קשר יש כל הזמן, הרצון שלו להרגיש את הקשר. זה רצון שהוא בסקאלה של מדרגות, הוא מאוד גבוה. איך הוא מתפתח? דבר ראשון שאנחנו פוגשים בגן או איפה שאנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, אז איך שהגננת מתארת את הקדוש ברוך הוא, אז הוא כספומט. כן, זה לא יפה להגיד, אבל היא לא יודעת שככה היא מתארת אותו. אבל למעשה זה מה שהיא עשתה לנו. אם תהיה ילד טוב, השם ייתן לך הרבה דברים, וכדאי לך להיות ילד טוב כדי שהוא ייתן לך הרבה דברים. זה מין מישהו שממלא משאלות. אין לנו עדיין את הפרספקטיבה ואת הפרופורציה איפה אנחנו ואיפה הוא. כמו שכתוב שם, שהאדם יראה את עצמו עומד מול הקדוש ברוך הוא, כמו בריאה שפלה קטנה עומדת מול תמים דעות, זה הלשון של הרמב״ם בלכות יסודי התורה. את ההשתכנות הזאת אנחנו לא קיבלנו, להפך, הקדוש ברוך הוא זה עוד נקודה בעולם, העולם הוא גדול, יש באיזה מקום דוד שלא רואים אותו, והבן אדם יכול לסחוב את ההשתכנות הזאת, הרב מריה אמר פעם, יכול לסחוב את ההשתכנות הזאת לאורך שנים, והוא לא מתפתח, הוא יכול להיות מלומד ולגמור אוניברסיטה, ואת ההסתכלות על הקדוש ברוך הוא ועל התורה ועל כל הדברים, הוא יכול לסחוב את ההסתכלות של, הוא אמר שכיתה ח' בבית ספר יסודי, וזה לא משתנה. אז זה צריך לעבוד. איך עובדים על זה? אז הדבר הראשון זה להתקרב יותר, קודם כל להגיע לרמה הזאת של הגננת, זה כבר התקרבות, כי יש בני אדם שמפנים עורף לגמרי, שאצלהם הקדוש ברוך הוא כספומט מפולקס. הוא לא עובד, הם לא רואים בכלל את ה... הוא לא עונה לי, הוא לא נותן לי מה שאני צריך. שב עבוד אלוקים, כך כתוב, זה פסוק.
שלא חסר להם כסף.
כן, אין. שב עבוד אלוקים, זה בחינם, כל המאמצים שלנו, למה אנחנו הולכים כדורנית בחינם, כתוב שם. זה עניין אחד. ומזה, כשמתקרבים לאיזשהו... בן אדם שעובד את השם לצורך עצמו כדי שיהיה לו טוב בעולם הזה או בעולם הבא, זה כבר מדרגה מסוימת. אחר כך משם הוא צריך להתקרב לעוד נקודה שהוא צריך לזכור שהוא לא מסדר לבד את העולם, והוא תמיד צריך להתפלל אפילו על דברים פשוטים יומיומיים. זה כבר דרגה יותר, שלמרות שאת הדברים הפשוטים בדרך כלל מתי אנחנו מתפללים? כשיש חס ושלום, יש איזה פגע רע, איזה משהו לא טוב, יש איזה פתאום חוטפים איזה טראומה, מתחילים להתפלל, אבל ביום יום אנחנו לא מתפללים. קרבה יותר כשמתחילים להתפלל על כל דבר, ואפילו אם אני, ויכול להיות אפילו על דברים שאני אקבל אותם גם אם אני לא אתפלל. יש דברים שהובטחו לנו עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, קור וחום, יום ולילה, קיץ חורף, איך כתוב שם, לא ישבוטו, אני לא זוכר את הפסוק בשלמותו, אבל אף על פי כן אנחנו מתפללים על כל הדברים האלה.
זה עדיין
בתפיסה של הקטפומה? זה עדיין בתפיסה, אבל זה כולל כבר את כל החיים. יש תפיסה יותר, קצת יותר עדינה, שבעצם בן אדם יודע שעמוק בפנים, כל המאוויים שלו, אפילו כשהם לא מכוונים אל השם יתברך, בפנימיות זו תפילה, רק הוא לא יודע. הבן אדם תמיד מתפלל, כל שאיפה היא תפילה מוסתרת. כי הנשמה שלו בפנים מכוונת תמיד לקדוש ברוך הוא. זה לא הגיע לו להכרה. אבל בעל הכרה שלו בפנים, הוא כל הזמן מבקש, הוא יודע שהכתובת זה רק קדוש ברוך הוא. אבל על כל פנים, כל זה עדיין בתוך המכלול הזה, שאם הוא יקבל תשובה והוא יקבל את מה שהוא מבקש, הדבר היקר יהיה זה שהוא מבקש. עכשיו יש התקדמות יותר. התקדמות יותר זה שהוא שמח עם זה שהקדוש ברוך הוא נותן לו את מה שהוא ביקש. לא שהוא קיבל בסוף. דיברנו על זה בעבר הרבה. ילד מקבל אופניים, יש אחד ששמח עם האופניים, יש אחד ששמח עם המתנה. זה לא משנה אם הוא מקבל אופניים או שקבל אגוז. אבל הוא שמח עם המתנה. מתי אנחנו שמחים עם עצם המתנה? כשמי שנותן את המתנה הוא אדם גדול. פעם אמרתי את זה באיזה מקום, מישהו זרק לי דולר של הרבי. כן. מה שווה דולר? מה זה דולר? האנשים שומרים את זה עד היום. למה? כי בן אדם גדול נתן, הוא נתן את זה שיתנו צדקה, אז החליפו. החליפו ואת זה שברו. למה? כי בן אדם גדול נתן, המלך נתן לך סיגריה, אתה לא מעשן אותה, אתה שומר אותה. זה הטבע של בני אדם. שמעריכים את המתנה, אם הם צריכים לשמור את המתנה בגלל זה או לא, זה כבר שאלה אחרת, אם זה קטנות מוחין, אם זה קשור, זה עוד שאלה. אבל עצם זה שמעריכים את המתנה בגלל הנותן ולא בגלל הערך של המתנה, זה התקדמות של הבן אדם, הוא יתקרב יותר למשהו אמיתי. כי המתנה עצמה זה דבר חולף. הערך של הנותן, אם מדברים בנמשל, שזה הקדוש ברוך הוא, הערך של הנותן זה... וכל זה מרומז בתפילות שלנו, כל מה שדיברנו עד עכשיו. קודם כל אנחנו מתפללים ממש עם כל הצרכים שלנו, כל ה-18-19 ברכות של תפילת עמידה, ובהרבה מקומות אנחנו מדגישים את זה שאנחנו מקבלים את הכל ממנו. אנחנו אומרים חוננו מאיתך, כי אתה, כי כל טוב אתה הוא מברך השנים. אנחנו תמיד, זה חלק מהתפילה, זה לא רק שבח. אנחנו מבקשים שיהיה לנו דעה, ומבקשים שנבין שאת הדעה קיבלנו ממך. כי אם יהיה לנו דעה ולא קיבלנו ממנו ולא נרגיש שממנו קיבלנו את הדעה, זה מה שהזוהר הקדוש אומר, כמדשדי בתר כתפוי, שהוא נותן ככה, כך ולך, אני לא רוצה שתראה אותי, אל תראה את פניי. כי טוב לבטו ואת פניי לא יראה, זה בחינה כזאת, זה ריחוק. ולעומת זאת, זה כבר קרבה שאנחנו יודעים להעריך את עצם המתנה. יש דרגה יותר מתקדמת. דרגה יותר מתקדמת זה שבן אדם שמח שחסר לו, שיש לו תירוץ שיכול להתפלל. הוא לא מתפלל בשביל להשלים את החסרון שלו. הוא שמח שיש לו סיבה לבקש.
זה רק אמצעי.
התפילה זה המטרה, והכביכול מטרה זה האמצעי. ככה מספרים על כמה מהגדולים, יש סיפור שרבי נחמן בעצמו סיפר שהוא היה, הוא היה באיזה עיר זרה ומאוד מאוד כאב לו, היה חולה בריאות. אמר, הוא שכב במיטה והרגיש שכל כך כואב לו שאם היו נותנים לו חתיכת קרש בפה, הוא היה מסוגל מרוב לחץ למשוך בקרש, כל כך זה כאב לו. אז לכאורה זה הוא סיפר דבר לא טוב, הוא אומר, אבל אז התפללתי לקדוש ברוך הוא, כל כך טוב. הוא לא סיים את המשפט, אבל זה היה כאומר שכל זה היה כדאי, העיקר שפעם יצא תפילה כל כך טובה. זאת אומרת שזה כבר, זה כבר דרגה אחרת לגמרי. זה כבר עניין של, שהתפילה, בתפילה הרי אנחנו, איך שלא יהיה, בתפילה אנחנו מרגישים את הנוכחות של השם יתברך הרבה יותר. אז אם יש משהו שגורם לנו להתפלל, זה הרווח. זאת אומרת, כאן כבר מתארים בן אדם שהמוטיב המרכזי בחיים שלו זה לא למלות את הצרכים שלו, אלא למלות את הצורך האמיתי הבסיסי שזה הקרבה לקדוש ברוך הוא, להרגיש את הנוכחות שלו. לא קרבה של השגות. התורה של השגות היא תמיד משאירה אותנו עם... יש הרב קוק כותב באיזה מקום שהקרבת אלוקים הכי גדולה של ההשגה זה תמיד התחושה של האין עונים שאני לא מסוגל להשיג. התחושה של הקרבה והתחושה של הריחוק הולכים ביחד. הצימאון וריבוי הצימאון זה בעצם אותה נקודה. מה שמרווה את הצימאון הקודם זה צימאון חדש. זה השגה עליונה עד כמה אי אפשר להשיג. וואי, לא ידעתי שזה עד כדי כך אי אפשר להשיג. זה התשובה על הכניעה. זה כשמדובר על השכל, על ההשגה. אבל כשמדובר על תחושת הנוכחות, אז אפשר להיות יהודי פשוט, מה שביידיש היו קוראים הבעל שם סקרית, יהודי של הבעל שם טוב, יהודי פשוט שמוכר אורות בשוק, כן? יהודי פשוט לגמרי. אבל מה פירוש? הקדוש ברוך הוא רואה אותה בכל פינה. ולפחות שיהיה לנו את השאיפה לתחושת הנוכחות הזאת, אנחנו יכולים הכי קל, הכי קרוב להגיע לזה בתפילות שלנו. זה סקאלה לא רגילה, הסקאלה שתיארתי עכשיו, היא לא סקאלה שמתקדמים בה על ידע ועל השגה ועל חידוד, מתקדמים בה, עצם ההוויה של הבן אדם מתקדמת, יש לו הוויה יותר עמוקה, הוא יותר קשור לשורש. זה צריך להבין, וזה הכנה לקבל את האמת של העתיד לבוא. מה יהיה לעתיד לבוא? כתוב, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. אז באיזה אופן הם יהיו קטנים וגדולים? אז וכך כתוב בספרים, שיהיה את שתי הבחינות, יהיה מצד אחד קטנים וגדולים, ומצד שני כולם ידעו אותי. אז הקטנים והגדולים יהיו בהשגה, גם אז יהיה הבדלים בהשגה. וכולם, גם הקטנים בהשגה, ידעו אותי מלשון חיבור, כמו ואדם ידע. החיבור יהיה אצל כולם שווה, למרות שבהשגה יהיה הבדלים גדולים. את זה, הכנה לנקודה הזאת של החיבור שיהיה אצל כולם שווה, זה אנחנו יכולים לעשות עכשיו. הכנה להשגה, מי יודע, כל אחד, אפשר. כל מי שלומד איזה דבר פנימי, הוא עושה הכנה להשגה. אבל ההכנה לחיבור, זה כל אחד יכול. מצד אחד זה הרבה יותר מופשט, אבל הגישה לזה היא מאוד פשוטה. עכשיו, בשביל להבין את זה יותר טוב, איך יכול להיות שמצד אחד דבר יהיה יותר מופשט, ודבר שני יהיה לזה גישה יותר בלתי אמצעית? יש לזה משל, אני לא יודע אם אני אומר אותו מספיק ברור, יכול להיות שהזכרנו את זה בפעם הקודמת. אני לא בטוח. יש השתלשלות בתוך הבן אדם. נגיד, אם אני לומד לרקוד, אז יש איזה חלק במוח שלימד את הרגליים לרקוד. ואם אני לומד לצייר, יש חלק במוח שלימד את הידיים לצייר. לא את הידיים, את כוח התנועה. הידיים לא, אבל את כוח התנועה. זה נקרא שיש פיקוח של כוח עליון יותר על כוח פשוט יותר. הוא מקדם אותו, מלמד אותו. היה צריכה להתלמד לעשות את זה, אחר כך זה כבר נהיה אוטומטי וכן הלאה. אבל זה שהיד בכלל יכולה, זה שהיא יכולה בכלל ללמוד, היכולת שלה ללמוד, היכולת שלה לזוז בכלל, היכולת שלה לחיות, היא לא מקבלת את זה מכוח יותר גבוה, היא מקבלת את זה מאותו מקום שהכוח היותר גבוה מקבל. כולם מקבלים מאותו מקום. זה שאני חי. זה שאני חי, אז היד שלי היא יד של אדם חי, והמוח שלי הוא מוח של אדם חי.
למשל, כל
הערך
של החיים,
הוא לפי
מה שאני
יוצא
איתם.
הערך של החיים, אני לא יודע. שאלו פעם את בעל התניא, למה מותר לחלל שבת על בן אדם שוודאי לא יחיה בשבת הבאה? כתוב, חלל עליו שבת אחת, ששמור שבתות הרבה, אבל אלו דברי אגדה. בהלכה, אתה מחלל שבת על חולה, גם אם הוא יחיה רק עד יום שלישי. למה מותר? אז הוא אמר, אנחנו לא יודעים איזה נחת רוח יש למעלה, מזה שנשמה נמצאת בגוף עוד רגע אחד נוסף, למרות שהיא לא יכולה לקיים שום מצווה. זאת אומרת, לחיים יש ערך שהוא נסתר מאיתנו.
כן, אבל מה המשמעות של ההשגות והמדרגות אם הערך הזה הוא עצמי?
לא, ההשגות והמדרגות זה לא הערך של החיים, זה הערך של הבחירה. הבן אדם החי זה ערך אחר. זה כמו שאומרים בברכת המזון, שאנחנו מודים להשם על חוקיך ועל החיים. על החיים ועל המזון ועל החוקים ועל התורות.
יש יחס בין שניהם או
שהם נפגעים? יש יחס. היחס הוא ודאי, אבל אם מסתכלים, ודאי שאתה צודק, הבן אדם נוצר כדי לעבוד את השם. אבל אם אתה מסתכל על התפקוד של בן אדם, עזוב, הוא עדיין לא התחיל לעבוד את השם. או שהוא גוי. או שהוא עכשיו לא יכול לעבוד את השם. אתה מסתכל על התפקוד רק בתור משל. בתור משל, אני לקחתי את היחידה הזאת של האדם כיצור חי. יודע מה? לא צריך יצור, לא צריך בן אדם. הייתי יכול לדבר על פיל, או על כלב. אז היה מבלבל אותך השאלה הזאת. גם שם, מאלפים אותו, הוא מקבל את העילוב בעזרת המוח. והמוח מלמד את יתר עבריו לעשות כל מיני פעילויות. הוא לומד, או שהאימא מאלפת אותו, או שהבעל הבית שלו מאלף אותו. אבל את עצם זה שיכול לבצע כל מיני דברים, זה הוא לא מקבל מהמוח. את זה הוא מקבל מהנפש, יש לו נפש של בעל חי. וכן הלאה. קשה לתאר את זה בצומח, כי שם זה הולך יותר, שם זה באמת שונה. אבל אצל בעלי חיים ואצל בני אדם, זאת אומרת, יש... גם לדרגה הנמוכה יש איזו גישה בלתי אמצעית לשורש, לאו דווקא כשזה יעבור דרך מדרגות יותר גבוהות. זה מה שרציתי מהמשל הזה. יהודי, כשיהודי עומד מול השם, אז זה לא פירוש שהוא עומד מול השגה כלשהי בגדולת השם, ודרך ההשגה הזאת הוא עומד דרך עוד משהו, והוא עומד, אם הוא ילך ככה, בסוף הוא יגיע שהוא עומד מול ההשגה הכי גבוהה שיש בגדולת השם, אבל זה עדיין לא השם בעצמו. מה שאין כן, אם הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז הוא יכול ישר מההשגה הכי נמוכה שלו. בלבד שלא יגשם כמובן, שלא ידמיין לעצמו תמונה ושלא יעבוד אלילים. אבל איך שהוא לא יבין ואיך שהוא לא ירגיש את זה, זה מיד מחבר אותו לעניין. ואם בן אדם עובד על זה, וצריך לעבוד על זה, כמה שאפשר, אם בן אדם עובד על זה, אז הוא מתחיל להיות אמיתי. כי מול הקדוש ברוך הוא אי אפשר להיות שקרן. מול הקדוש ברוך הוא זה כמו מול עצמך, בפרט הזה. בפרט הזה, שאנחנו לא פנטאיסטים, אבל בפרט הזה של חוסר יכולת לשקר, אז כמו שבן אדם כשעומד מול עצמו הוא לא יכול לשקר, כשבן אדם מרמה את עצמו, עדיין לא עומד מול עצמו, עומד מול משהו בפריפריה של עצמו. הוא מספר לעצמו סיפורים, אז העצמו שמספר והעצמו ששומע זה לא אותו עצמו. ושניהם לא העצמו האמיתי. אבל כשהוא באמת עומד מול עצמו באמת, אז אין שקר. וכשאדם עומד, כל אדם, אפילו גוי להבדיל, כשהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, באמת הוא מפסיק לשקר, והוא מפסיק לעבוד עבודה זרה, ועד מתקיים בו וישליחו איש אלילי כספו ואלילי זהבו. כרגע, הלוואי שיהודים הגיעו לזה. לעתיד לבוא כתוב להפוך על כל העמים שפה ברורה. עכשיו, אנחנו כיהודים, הגוי יש לו את המסלול שלו, ויש לו את העניינים שלו, אם הוא לא ישקר את החברים שלו, הוא יקיים שבע מצוות נמח, זה כבר ריבות הגדולה בשבילו. ליהודי, מהיהודי יש תביעה יותר עמוקה. יש ממנו תביעה להכין את העולם לקראת זה ש... וכל בני בשר יקראו בשמך. אנחנו צריכים עכשיו לעשות את העבודה כדי שימלא כבודו את כל הארץ. לעתיד. והעבודה הזאת צריך להיות שבתוכנו האמת תהיה עד הסוף. איך אפשר לעשות את זה? אז על זה צריך לעבוד, זו עבודה גדולה. אמרנו כל רבי צדוק קורא לזה מחיית עמלק. הוא אומר עוד יותר, הוא אומר שמחיית עמלק היא הייתה ציווי במדבר, תמחה את זכר המלאק, אבל מתי השם שלח את שמואל להגיד לבני ישראל שהחריטו את המלאק? זה אחרי שכבשו את ארץ ישראל וכמעט החזיתו את שיבת העמים, לא לגמרי. אבל אז היה הזמן, זאת אומרת שהזמן להחריט את המלאק זה אחרי שמחריטים את כל שיבת העמים. אומר רבי צדוק, שיבת העמים זה שבע מידות רעות. ואחרי שמתקנים את כל השבע מידות רעות, עדיין המלאק יושב ולא נותן להרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אפשר להיות יהודי כל כך נחמד שתיקן את כל השבע מידות רעות שלו, ועדיין את הנוכחות של השם עד הסוף הוא לא מרגיש. אבל אנחנו רואים גם שאת המלאק, נלחמו בעמלק פעמיים כשהיו במדבר לפני שנכנסו לארץ. זאת אומרת, יהודי שעוד לא הגיע לארץ ישראל ועוד לא התחיל לתקן את השבע מידות רעות, הוא גם יכול להילחם עם המלאך. זה בדיוק כמו שדיברנו קודם, שזה שייך או למדרגה גבוהה מאוד, או שזה, והאמת שזה שייך ממש לכל אחד. כי עד הרבה, בצורה כזאת אפשר לתקן את המידות בצורה הכי נכונה, עם הנוכחות של השם. וככה חז"ל אמרו לנו, וחז"ל דיברו אל כולם, גם על אנשים הפשוטים. הם אמרו בתפילה יראה האדם את עצמו כעומד לפני המלך. הם אמרו אפילו דיבור יותר חזק, הם אמרו שכל היושב ושונה יראה כאילו הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. להתפלל לעמוד לפני מלך זה פחות מפרק את האדם, מה שללמוד חברותה עם הקדוש ברוך הוא. זה יכול ממש להפחיד. ואף על פי כן חז"ל אמרו, תחשוב על זה מתי שאתה הולך ללמוד, אי אפשר לחשוב על זה בשעת הלימוד, כי אז לא נלמד, אבל לפני הלימוד צריך לחשוב על זה. מה זה אומר? זאת אומרת שחז"ל כיוונו אותנו, איך שאנחנו במדרגה שלנו, לחוויית הנוכחות של הבורא, שהוא עומד איתנו פנים אל פנים, וכך אמר הנביא, כי פנוי אל העורף ולא פנים. מה המושג של, מה אנחנו צריכים לעשות? להסתובב חזרה, מה המשמעות של זה? איך אמר פעם הרבי מקוצק, אמר, כרחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשענו, כמה מרחק ממזרח למערב? אז אמר, סיבוב אחד קטן. אם עומדים ככה, זה כרחוק ממזרח למערב, זה כל כדור הארץ. אם מסתובבים ועומדים ככה, אז כבר פנים אל פנים. ובמדרגה שלי לא זזתי, נשארתי באותו מקום, אבל הסתובבתי פנים אל פנים. עכשיו, לפי כל מה שדיברנו עכשיו, נוכל להתחיל להבין את ההקשר בקטע הבא. אם דיברנו על תפילה עד עכשיו רבי נחמן אומר, וזה, העניין הזה של התפילה, זה בחינת התנוצצות משיח. מה זה התנוצצות? זה כשאנחנו עדיין לא רואים את הדבר בעצמו. זה כמו כל מבשר ואומר. משהו, ההתחלה, כמו הילד השחר. זה התנוצצות משיח. תפילה כזאת זה התנוצצות משיח. עכשיו, מדוע? כי כל הדברים נחלקים זה מזה במראה טעם וריח. הרי אנחנו רוצים, יש לנו ריבוי רצונות. אנחנו רוצים את זה ואת זה ואת זה וכל מיני, מכאן ועד להודעה חדשה. כל אחד מהם יש לו מראה טעם וריח, ואנחנו קולטים כל אחד, כל חלק עם חוש אחר, יש לנו את חוש הראייה, ואת חוש הטעם ואת חוש הריח. זה חושים שנמצאים במוח, וגם כשאנחנו לומדים ומתפללים, אנחנו לומדים ומתפללים עם המקבילות המנטליות שלהם. יש עניין שנקרא ריח, כמו שבן אדם אומר, זה לא מריח לי טוב. יש משהו בקשר בין אנשים ובין תופעות שקוראים לזה ריח. יש עניין שבן אדם אומר לא נראה לי, כן, או כן נראה לי, רואה אני את דברי אדמון. ויש לפעמים שאנחנו אומרים אין לדבר הזה טעם, או כמו שכתוב מטעם המלך וזקניו. טעם זה טעם וסברה. כל הדברים האלה קיימים בקשר בין הדברים, והדבר הכי עמוק זה הריח. תכף נראה. בשביל זה הדבר המגדל כל הצמחים נקרא בשם מטה, ראשי תיבות, מראה טעם ריח. ועיקר הוא הריח. כן? כשבן אדם אומר לא נראה לי, או כשאומר לא מריח לי, או כשאומר אין לזה טעם, אז הקטע הכי אינטואיטיבי והכי עמוק זה כשאומר לא מריח לי. זה דבר ש... זה אי אפשר להסביר. כשאומר... לא, אומר אין לזה טעם, אז הוא יכול להסביר, זה אסור. זה טיפשי, אין לזה טעם. כשהוא אומר לא נראה לי, הוא פחות יכול להסביר, אבל עדיין אפשר להסביר. רק כשהוא אומר זה לא מריח לי טוב, הוא לא יכול להסביר שום דבר. ועיקר הוא הריח. ואותו דבר בתפילה שלנו, יש לנו מראה וטעם וריח, ותחושת הנוכחות שדיברנו עליה כל הזמן, זה דבר שאי אפשר להעביר אותו מאדם לשני. אי אפשר להעביר אותו, לפעמים בן אדם... זה נראה כמו שנופל הסימון, אבל יש נפילת הסימון רגשית, שבן אדם פתאום, מין וואי כזה, פתאום תחושת נוכחות שהיא רק רגשית, היא בלי שום דימויים ובלי שום דבר, ולעצמו הוא לא יכול להסביר, כל שכן שהוא לא יכול לאחרים. וזה העיקר. רק אם עובדים מה שאפשר עם המראה ועם הטעם, עם המחשבה, עם הדיבור, אז אפשר להגיע גם לזה, אבל להעביר את זה אי אפשר. זה תמיד תוצאה. זה תמיד תוצאה של עבודה שבן אדם עובד עם עצמו. אי אפשר לתת את זה במתנה, לספר את זה. כי אין הנשמה נהנית אלא מהריח. זה פירוש מעניין על דברי חז"ל. בעצם הריח הוא רצפטורים. כן, זה כיתות עצבים, כמו ראייה, כמו שמיעה. מה זה, גם שמיעה וראייה בלי נשמה אין. מה זה נשמה נהנית על המערך? בתוך המכלול של כל החושים, אז כשמתרגמים את זה לחושים המנטליים, החוש הכי נשמתי זה הריח. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, אז לא אומר זה הריח. זאת אומרת, אי אפשר להעביר את זה. ועיקר התפילה היא מהנשמה. זה עיקר התפילה. בבחינת כל הנשמה תהלליה. ובכל הנשמה יש כאן את שני ה... כל מה שדיברנו קודם, כלול זה כפל משמעות. כל הנשמה זה כל הנשמות, וכל הנשמה זה כל הנשמה. בדרגה הגבוהה זה כל הנשמה, זה בן אדם שזוכה להכניס בתוך התפילה את כל הקוליות שלו. ומישהו אמר פעם בדרך, זה חצי בדיחה כזאת, הוא אמר מה זה תפילה בציבור. היה אדם מאוד גדול, יהודי גאון גדול. הוא אמר תפילה בציבור זה שאוספים את כל הכוחות ומתפללים איתם, זה הציבור. ויש את הפירוש הרגיל של כל הנשמה, זה כל הנשמות. זה באמת העניין הזה של חוויית הנוכחות בתפילה, זה בשלמות זה נמצא במדרגות גבוהות, אבל ההתחלה של זה שייך ממש לכל אחד. השלמות של המוחין, של ההשגה, זה שייך מדרגות גבוהות, אבל התחושה הפשוטה שעומדים מול השם, זה שייך ממש לכל הנשמה, לכל אחד. ויש עוד פירוש, למה אומרים את זה בתפילה פעמיים? בכל פנים, ברוב הנסחאות אומרים את זה פעמיים. הוא של רב ישראל מרוז'י. הוא אמר שאומרים את זה פעמיים כי איך רשע יכול להלל את השם. אז בפעם הראשונה יש לו פה תמה, יש לו גוף תמה, יש לו מוח תמה, איך הוא יכול להלל את השם? אז בפעם הראשונה מכוונים שכל הנשמה, הכוונה היא שעל כל נשימה או נשימה צריך להלל את השם, כי כל נשימה זה חיים חדשים. אני חי עם הנשימה של עכשיו, עם הנשימה הקודמת כבר הייתי מתפגר. אז ממילא אני צריך להודות להשם על הנשימה של עכשיו. ממילא אם בכל רגע השם בורא אותי, אז גם הרשע יכול להלל אותי. אז זה הכוונה בכל הנשמה השני. וזה קשור עם מה שכתוב ביסוד התשובה של רבנו יונה, שבן אדם שחוזר בתשובה צריך להחליט שעכשיו הוא נולד. אין לו עבר, ככה הוא כותב. אחרי זה הוא כותב לו וידוי ארוך שהוא צריך להגיד אחר כך. אבל עכשיו הוא נולד. אז ממילא, אז רואים שמדובר על כל הנשמה, אפילו על רשע. ממש כל הנשמה.
מה שכתוב על המשיח שהוא יריחו בירת השם, הוא שופט, זאת אומרת, הוא
מזכיר את זה.
זה המדרגה של נוכחות של כל אחד?
מה?
המשפט היא המדרגה של נוכחות של כל אחד?
יכול להיות. על כל פנים, עצם זה שכתוב בגמרא, כתוב שהוא מורח ודאים.
מורח ודאים.
איך אנחנו מבינים את זה? בפשט, בפשט של האגדה, של האגדה. איך אמר רבי שמחה בוני מפשיסקה שבדברי האגדה הרמז זה הפשט. הפשט של הפשט הוא לא פשט בכלל בדברי האגדה. משיח ילך ויריח כל אחד, ולפי הריח שלו, אז הוא יחליט אם הוא ירא שמיים או לא. מה הפשט שם? הפשט הוא שההבחנה שלו בבני אדם תהיה כמו שאומרים עכשיו, זה לא מריח לי. זה הפשט. אין פשט אחר שם. אז ממילא, ולמה זה? בגלל שכל הנושא של משיח, כל הנושא של הגאולה, זה שהנוכחות של השם תורגש בעולם. שהנוכחות הנסתרת מתגלה. וממילא גם הנוכחות הנסתרת של כולנו תתגלה. כי אם האמת מתגלת, מול הנוכחות של השם אי אפשר לשקר יותר. היום אנחנו משחקים במחבואים, כולנו עם כולנו. פה המציאות שלנו היא משחק מחבואים אחד גדול. איך היה נראה העולם אם כל אחד היה רואה מה השני חושב? בפרט אם כל אחד היה רואה מה השני חושב עליו. זה היה איזו קטסטרופה נוראית. אני מתחיל מלכת מכות כולה. וברוך השם שלא רואים. לעתיד לבוא כשהאמת התגלה, אז זה לא נקודה דווקא משיח. זה המושג, ימות המשיח. הנקודה הכי פנימית, מה שעכשיו זה הדבר הנסתר, האינטואיטיבי, היכולת להכיר אנשים, היכולת לקלוט אנשים ולקלוט אותם נכון, שזה לא יכולת שניתנה לכל אחד. היא כן ניתנה לכל אחד, אבל כשבן אדם מגלה איזושהי נקודה אמיתית בתוכו, הדבר הזה מתפתח. כשבן אדם רגיל לשקר את עצמו, הוא לא יכול להכיר אנשים. זה עובד איך יחד. כשבן אדם חי בתוך השקר של המחבואים האלה, אז הוא לא מכיר אנשים, הוא פספס אותם. אפשר לעבוד עליו, אפשר לשקר אותו. בן אדם אמיתי זה התחלה של ימות המשיח. איך אפשר לקרוא לזה? זאת אומרת, הוא מצידו מוכן לביאת המשיח. ככה רבי נחמן אמר, ככה צריך להסביר אותו לפי דבריו הוא. הוא אמר שכל הנושא של לעבוד לקראת ביאת המשיח, אז לכל הפחות שכל אחד ישקיח על עצמו שמצידו לא יהיה עיכוב ביאת המשיח. יש בחב"ד אומרים, זה כתוב, זה מודפס בספר שעד היום זה עוד לא תרגמו אותו לעברית, זה שיחות של אדמו"ר הש"ר, יש חלק שנשאר ביידיש, אני לא מבין למה, את הכל תרגמו ולזה לא. כתוב שם שמשיח כבר מזמן היה מגיע. הוא אמר את זה ברבים, משיח מזמן היה מגיע. זה שהוא לא מגיע זה שיש לו איזה עסק עם איזה מישהו בקצה העולם. אבל כל אחד מאיתנו צריך לחשוב, אולי אני זה אותו המישהו. זאת אומרת, עוד פעם, מה אפשר לתקן, אצל אחרים אפשר לתקן את החיצוניות. הוכיח תוכיח, ואהבת לרעך כמוך. מה הנקודה שבן אדם יכול לתקן אצל עצמו ולא אצל אחרים, זה נקודת האמת. ועל זה הכל עומד. וזה נעשה בתפילה. ושזה באמת עיקר ההבאה של משיח, זה עבידי תפילות. לא תקנו לנו חז"ל שום דבר. כתוב גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, אבל לא תקנו שמתי שנותנים צדקה מבקשים על משיח. מי שיש לו שכל עושה את זה. בתפילות אנחנו, כמעט כל התפילות הן מסביב לנקודה הזאת. חלק גדול מהתפילות שלנו, כמעט בכל מקום שזה רק שייך, הכניסו את זה. כי זה עיקר הנקודה של להביא לימות המשיח, זה להיות אמיתי. ולהיות אמיתי זה מתי שמתפללים. כן, זה לא אומר, אפשר להתפלל עם הרבה צביעות ועם הרבה רעש, ועם הרבה, אבל תפילה שאמיתית כזאת, תפילה שמבחינת ריח, תפילה שמרגישים בה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, היא תפילה שעושה את הבן אדם לתפילה אמיתית. אם בן אדם יישב עם עצמו בתפילה ויסגור את העיניים וישקע בתוך המילים של התפילה לגמרי עם תודעה שמישהו מקשיב לו, והמישהו הזה זה לא אחר מאשר האלוקים בעצמו, הוא לאט לאט יהפוך להיות בן אדם אמיתי. הוא לא ירמה אחרים, בסוף הוא גם לא ירמה את עצמו, למרות שהוא בכלל לא ינסה לעבוד על מידת האמת. הוא לא ילמד ספרי מוסר על האמת ולא יחשוב על גנות השקר, שום דבר. רק העבודה הזאת לבד היא תהפוך אותו אוטומטית לבן אדם אמיתי. כי אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים, אי אפשר לשקר יותר.
מדובר על תפילה מהסידור או על תפילה אישית?
על שניהם. בתפילה אישית זה יותר קרוב. אבל גם בתפילה מהסידור, בתפילה מהסידור זה יש מחסום. יש מחסום בגלל שאנחנו רגילים להתפלל את זה הרבה. אבל אפשר לקחת את הסידור, להתיישב על הקורסה בסלון, אחרי התפילה, ולפתוח את הסידור ולהסתכל מה כתוב כאן פעם אחת בחיים, לעשות הכרה עם באמת עם מה שכתוב בסידור. אחרי כל השנים שאנחנו מתפללים את זה, פעם אחת לקרוא מה באמת כתוב פה. ואז לשקוע בתוך זה, אפילו בלי לומר את המילים, אבל לדעת שהנה את המילים האלה אני מדבר עם השם שלוש פעמים ביום, או כמה פעמים שאני מתפלל. ואחר כך התפילה כבר תהיה אחרת. ומשיח מקבל כל התפילות. זאת אומרת, הקבלה האמיתית של התפילה זה בחינת משיח. זה לא מדבר על המשיח של הבא, המשיח האדם מקבל תפילות. מדובר על הנוכחות של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בימות המשיח, היא מתגלה בתפילות שלנו, אם אכן נסכים שזה יקרה. וזה המושג, הוא לא מדבר כאן על המושג הקלאסי של קבלת התפילה. הוא מדבר על תחושת האדם שהתפילה שלו מתקבלת, שהתפילה שלו נשמעת. אפילו אם הוא לא זוכר שהתפילה שלו תענה, אבל התפילה שלו נשמעת ומתקבלת. היא מתקבלת ברצון אפילו. ייתכן שלא ייתנו לי מה שאני מבקש, כי כרגע זה לא לטובתי. אבל...
למה לא נגיד שזה משיח כפשוטו, כמו שאומר על הצדיק, שהצדיק מעלה
את התפילות? הצדיק מעלה את התפילות, זה לא שהוא עושה משהו בצורה אקטיבית. אנחנו מתפללים על דעת הצדיק, זה כמו שתקנו בקידושין, לקדש הדעת הדרבנן, כדת משה וישראל, למה לא אומרים כדת הקדוש ברוך הוא, למה מזכירים את משה? אני מתכוון לקדש עם כל התנאים ועם כל הדקויות שמשה רבנו התכוון להכניס בזה.
מה זה כל הסיפורים הדברים שאתה חושב שהיה מתפלל בציבור, היו כולם מתעלים בזה, זה
עניין אחר, זה עניין אחר, זה לא שהתפילות באמת עלו אחרת. האנשים הרגישו אחרת. יש עניין שהם נמצאים בדלת אמות של צדיק, אז זה משפיע. זה משפיע אפילו, יש סיפור על הבעל שם טוב. זה כתוב בספר אמיתי, זה אחד מהספרים הישנים שמדברים על הבעל שם טוב, אני לא זוכר איפה זה מופיע, שהוא פעם התפלל בשדה, הוא היה בדרך, היה שם רועה עם איזים וגדיים, אז הם נעמדו על הרגליים האחוריות. ונדמה לי שהסיפור הזה הוא אמיתי, כי יש אחד מספרי החסידות, אם אני מצטט את הסיפור. הוא פועל בבריאה, נוכחות של איש קדוש, היא פועלת, יש אנשים שבנוכחותם אי אפשר להקל ראש. אז זה אותו דבר בגדול, אבל התפילה, יש רבי נחמן כותב בתורה ב' שהצדיק שם את התפילות במקום הנכון, כמו שמשה שם את הקרשים של המשכן. בסדר, משה שם את הקרשים של המשכן, אחר כך, בגלל שהקרשים עמדו לפי הסדר שהשם ציווה, אז הקדוש ברוך הוא התגלה במשכן. אבל משה, אחרי שהוא שם את כל הקרשים וכל זה, אז עדיין לא הייתה השראת השכינה עד שמשה ואהרון נכנסו והתפללו. כתוב שם במדרש שבני ישראל אמרו, כל התורך שטרחנו זה כדי שתשרה שכינה, ובסוף השכינה לא שרתה. עד שמשה ואהרון נכנסו והתפללו, ולמרות שהשם הבטיח שהוא ישרה, אבל אם מתפללים על זה, אז זה מגיע בצורה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, גם אחרי שהצדיק מסדר את כל התפילות, בעיקר מה שמדובר שם, זה מדובר על זה שלכל שבט היה שער בבית המקדש, והצדיק מכניס את התפילה לשער של השבט. בסדר, אבל זהו. הוא מתפלל להשם שהתפילה תיכנס בשער. אבל אחרי ככלות הכל, אחרי שהכל מסודר עם כל השערים, ויש מבנה שלם של מקדש רוחני מכל התפילות, עדיין צריך את התפילות כדי שהשכינה תשרה בזה. וגם אצל משיח אותו דבר, למרות שמשיח זה נראה משהו סופי וטוטלי וגמור כזה, נגמרו כל הקצוות, הכל תכלית השלמות, אבל אנחנו יודעים שתכלית השלמות זה רק השם יתברך לעצמו. בן אדם אף פעם לא שלם בתכלית השלמות. ממילא, אז תמיד, תמיד כל מה שבני אדם עושים זה הכנת כלי שהשכינה תשרה. אף פעם לא מעבר לזה. זה בכלליות ככה. כי משיח הוא בחינת חותם, בבחינת רוח הפנו משיח השם, זה רמז רחוק, כי הרוח הפנו, משיח הוא הרוח שלנו, האף הוא שלנו. אבל בכל אופן, למה מוזכר דווקא אף? אז כתוב בזוהר הקדוש, כתוב שיש סוד למעלה שנקרא בשם אף, למשל. ומהנקב של האף, מנוקבה דפרדסקה, מה שחרוך לך ידי משיחה, נמשך משם רוח שזה החיים של מלך המשיח, כך כתוב בזוהר. והסוד הזה של האף, דיברנו על זה בעבר פעם, הסוד הזה, מה זה הסוד של האף? האף, עיקר התפקיד שלו זה להעביר אוויר, אורח, ועיקרו במקום שהוא לא נמצא, בזה שהוא חלול. אם הוא היה כולו מלא, זה הסוד של התפילה. כל התפילה זה הביטול, הפנימיות של התפילה זה הביטול, לעמוד כאב דקה ממרת, זה הפנימיות של התפילה. הסוד של התפילה זה הסוד של האף. ומשיח היות שהוא תכלית התפילה, זאת אומרת מה שקורה עכשיו בתפילה בקטן, שזה תחושת הנוכחות, הפנים אל פנים מול השם, אז זה קורה או בנבואת משה רבנו, או בלימוד תורה, או בביאת המשיח. בגדול זה קורה בביאת המשיח. בקטן, בדרגה הכי קטנה, זה קורה בתפילות שלנו. אז משיח הוא בגדול אותו דבר מה שהתפילה, שאפשר לומר שמשיח זה המתפלל האמיתי, ואנחנו מתלמדים להתפלל. אנחנו מתפללים כפי שאנחנו יכולים. אנחנו ילדי הגן ששרים שם, תודה לך על שתי משתי, תודה לך על שם השתי ידיי ועל שתי רגליי, גם תפילה. ומשיח זה הצדיק שמתפלל, אני יודע שם, שהוא כמו משה מקים את המשכן, ויש את איזה גברת שהביאה איזה עז והביאה את השערות של העז, שיהיה עוד כמה חוטים לעיריות. ויש את משה שלוקח את כל מה שעשו ומרכיב אותם ביחד. ויש את בצלאל שעובד על זה קשה ומכשיר את זה. והכל ביחד זה אותו עניין. הצד השווה שבכולם זה הביטול המוחלט לקדוש ברוך הוא. ובשום פנים ואופן, זאת אומרת, על המשכן לא כתבו את השם לא של הנדבנים ולא של האמן שיצר אותו ולא של מי שהעמיד אותו. והמשכן לא נקרא משכן משה, הוא נקרא משכן השם. זה שאנחנו קוראים למקדש מקדש שלמה, זה כדי להבדיל אותו ממקדש השני. לא בגלל, בעצם הוא מקדש השם. שמקבל כל הריחות של בחינת התפילות. כי עיניקת התפילה שעם הנשמה היא מהריח כנה. והדבר הכי פנימי שקושר את האדם להשם זה התפילה. זו בחינת תהילתי אחתום לך. עם התפילה אני כביכול נושם אותך. בחינת חותם כנב. ובשביל זה נקרא משיח. פה כבר יש בדרך הרמז שמחליפים את השין על סין. כי הוא יונק ומקבל משיח השדה. מה זה שיח השדה? מה שאמרנו קודם. כל שיח השדה תרם יהיה בארץ. לא, וכל שיח השדה תרם יצמח. כל עשב השדה תרם יהיה בארץ, כל שיח השדה תרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים מטר על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה, וחז"ל אמרו שאדם עין להתפלל, ובשביל זה כתוב שם שיח השדה זה מלשון ויצא ישחק לסוח בשדה. שם לסוח זה אין שיחה אלא תפילה. שיח השדה שגודל מהתפילה של האדם הוא עצמו חלק מהתפילה. מה זה קשור לתורה הזאת? זה קשור לזה שלמדנו קודם, קודם למדנו על, על עוד פן של אמת ושקר, שזה ההשתדלות מול התפילה, מול הביטחון. צריך לעשות השתדלות, אבל צריך לדעת שהעיקר בא מהתפילה, ואם בן אדם מתפלל, אז ההשתדלות מחזירה, הופכת להיות שקופה. זה כבר לא חשוב, זאת אומרת, אם בן אדם, הוא דיבר על רפואה, שדיברנו קודם, אפשר להגיד אותו דבר על פרנסה, אפשר להגיד על כל דבר. הוא דיבר על רפואה, אז הוא אמר, בן אדם מקבל רפואה מאיזשהו עסף, אבל אם הוא מתפלל, אז הוא כבר לא מקבל את הרפואה מהעסף, הוא מקבל את הרפואה מהתפילה. והאמת היא שגם אם את העסף הוא לא ימצא, הוא גם יבריא. הוא יכול להיות שיבריא מהכוח של העסף, אבל הוא מקבל את הכוח של העסף דרך התפילה. כי התפילה נוגעת בשורש שממנו נמשך הכוח לעסף. אנחנו קוראים לזה הכוח של העסף, זה בעצם לא צריך להגיד הכוח של העסף. צריך לקרוא לזה הכוח שהיה אמור להיכנס לעשב, הוא מגיע אליו ישר מהתפילה. זאת אומרת שהתפילה זה השורש של כל הדברים. כי בעצם מי הוא הרופא האמיתי? איך כרפאני השם והרפא. משם לקחנו את הביטוי רפאנו השם ונרפא. זה פסוק ברמיהו, רפאני השם והרפא, או שאיני ויבשע כי תהילתי אתה. דיינו, כל הריחות שבאים בתוך התפילה, שהיא בחינת חותם, בחינת תהילתי אחתום לך, ומשיח מקבל אותם בבחינת רוח אפינו משיח השם כנזכר לעיל. עכשיו ממילא, זה ברור, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל זה ברור שבן אדם מגיע לנקודת האמת הזאת, אז אי אפשר לשקר אותו. אפילו אם הוא אדם פשוט, לא אם הוא צדיק עליון וקדוש, אפילו אם הוא אדם פשוט, אבל הוא כל יום מחדש בתפילות שלו, ואחר כך על ידי התפילות הזה גם במשך כל היום, הוא מתחיל לחוות כל היום את הנוכחות של השם, הוא הופך להיות כל כך אמיתי וכל כך מדויק, שאם יש מנהיג של שקר, שכל מה שהוא מנהיג את האנשים זה רק שכולם ירקדו מסביבו, אז דבר כזה בכלל לא מדבר אליו, הוא מיד פורש משם. הוא לא צריך אפילו לחשוב למה, זה לא נראה לו וגם זה לא מריח לו. ולעומת זאת, לכל האמיתיים הוא מתחבר, ואז הוא מקבל את הכוח של האמת, את הכוח של הכלל, לא רק את הכוח של הכוח, עד עכשיו דיברנו על הפרטיות שלו, שהוא מוצא את האמת שבתוך עצמו. אם הוא יודע באיזה צורה נכונה להתחבר לכלל, הוא מקבל את הכוח של כל הכלל. זה החיבור לתחילת התורה שראינו קודם. אני נשאיר את זה פה באות י' ג', זה כבר כמעט העניין של התורה נגמר, אבל עדיין יש עוד כמה דברים קשורים. השבוע הבא, יום העצמאות, אנחנו ניפגש בעוד שבועיים.